קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
בסוף פרשת חוקת, אותה קראנו בשבת שעברה, הגיע מסעם של אבותינו אל סיומו. פרשת חוקת מסתיימת בפסוק, ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. תחנה הבאה תהיה מעבר הירדן על ידי יהושע בן נון. ומכאן, מתחילת פרשת בלק ועד סוף התורה, נמצאים אבותינו בערבות מואב אשר על ירדן יריחו. במקום זה הם עתידים להילחם במדיין, במקום זה הם אמורים לערוך מפקד, במקום זה הם אמורים לשמוע את כל ספר דברים, ובסופו של דבר להיפרד ממשה רבינו. נראה שכחצי שנה, אולי קצת פחות, שהו אבותינו בערבות מואב. שהרי למדנו בשבת הקודמת, שאהרון הכהן מת בראש חודש אב, כמו שכתוב בפרשת מסעי, כאשר מדובר על התחנה של הור ההר, אומרת התורה, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם וימות שם, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. אם כן, ראש חודש אב הוא היום שבו מת משה רבינו, מת אהרון הכהן, והרי אחיו משה רבינו מת בזין באדר כעבור כחצי שנה. אלא שמהור ההר עוד הספיקו אבותינו לכבוש את כל עבר הירדן המזרחי מיד סיחון ואוג, ועל כן נראה שהדבר הזה לקח חודש, חודשיים, וכל תחנת ערבות מואב נמשכה על פני 4 או 5 חודשים. פרשת בלק, שני סיפורים בה, שני משברים, שתי סכנות בהם פוגשים אבותינו. שתי סכנות ששונות באופן מהותי מן הסכנות ומן המשברים עליהם למדנו בפרשת חוקת, ובעצם גם בפרשת בהעלותך ושלח, וגם למדנו בפרשת בשלח. כל הפרשיות הללו מתארות את הסכנות ואת המשברים ואת הקשיים של הדרך. הן פרשת בשלח שמתארת את הדרך ממצרים להר סיני, הן פרשת בהעלותך שלח קורח המתארות את המסעות בשנה השנייה, והן פרשת חוקת שמתארת את המסעות בשנה ה-40. משותף לכולם קשיי הדרך. ערבות מואב, קשיים חדשים עומדים בפני בני ישראל. שוב אין הם לבדם במדבר, מנותקים מתרבות ומנותקים מחברה. כאן הם נמצאים אל מול עמים אחרים, בקרב עמים אחרים, ועל כן הסכנות הם מסוג אחר. הדרך נסתיימה, המדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, כמעט מאחורינו. ארץ ישראל נראית כבר באופק, אבל עמים, אוכלוסייה, תרבות אחרת, נמצאת בצד ערבות מואב, והסכנות באות הפעם מהם. וכאמור, שתי סכנות בפרשת בלק. האחת, ניסיונו של בלק לרתום את בלעם לקלל את ישראל. והשנייה, ההתערות וההתערבות בבנות מואב. כפי שנאמר בסוף הפרשה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. יש קשר בין סיום ההליכה, בין הישיבה הנוחה, שמאפשרת לאדם להביט ימינה ושמאלה, ולראות מה קורה מסביבו, ויש תרבויות מסביבו, ומכאן קצרה הדרך לחטא, ללימוד, אותם דברים שאחר כך משה רבינו עתיד להזהיר מפניהם במהלך כל ספר דברים, מפני הסכנה הזאת. ומעניין, מפני הסכנה הראשונה, הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל באופן מיוחד, שמעט נעמוד עליו בהמשך. ספק אם בכלל ישראל ידעו מה מתרחש על ההרים ועל הגבעות שמסביבם. ספק אם הם ידעו שבלק ובלעם מטפסים כל בוקר אל הר אחר, כדי לחפש זווית נוחה מהם יוכלו סוף סוף לקלל את ישראל. יכול להיות שישראל כלל לא ידעו. הנביא מיכה אומר באותה הפטרה שנקרא לפרשת בלק, עמי זכורנה מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. גם בספר, בפרשת כי תצא, כאשר התורה מדברת על הזיכרון של אירועי המדבר, מדובר אשר שכר עליך את בלעם בן באור לקללך. נאמר שם, ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. לישראל לא היה חלק בדבר. בסיפור השני, סיפור בנות מואב, כאן הקדוש ברוך הוא עומד כביכול מן הצד, ואומר לישראל, עכשיו תורכם לפעול. מן הסכנה הזאת לא אני אציל אתכם. הסכנות הרוחניות הללו, אתם צריכים להציל את עצמכם. ואכן המגיפה פורצת, ורק מעשהו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא זה שגורם לכך שהמגיפה תיעצר מעל בני ישראל. ואף על פי כן, ויהיו המתים במגיפה 24,000. ויש בדבר לקח לדורות. מפני סכנות חיצוניות שאין בידינו להתמודד מולם, עלינו להיות סמוכים ובטוחים שאם נהיה ראויים, הקדוש ברוך הוא יושיע. הקדוש ברוך הוא יציל ויסייע לנו. מפני סכנות רוחניות, פנימיות, תפקידנו להציל ולהושיע, אם במעשה של יחידים ואם בדחיית הרע מעלינו. בכל אימת שבני ישראל חטאו חטא שכזה, העונש נגזר ולא הייתה ישועה. כך במתאבים, כך במתעוננים, כך במרגלים, וכך בקורח, וכך גם כאן בבעל פאור. אלא שהפעם פנחס בן אלעזר קם ועשה מעשה. אני רוצה לייחד את דברינו לסיפור שבתוך סיפור בלק ובלעם. שני חלקים לו לסיפור של בלק ובלעם. חלק הראשון מתאר את הניסיונות להביא את בלעם אל בלק. משלחות, לילות, שאלות ותשובות, משלחות. והחלק השני, פגישת בלעם ובלק, והניסיונות לקלל את ישראל מפה ומשם, מזווית זאת ומזווית אחרת. בתווך, בין שני הסיפורים הללו, ישנו סיפור נוסף, סיפור האתון. ממורי ורבי הרב עמיטל שמעתי פעם, שמעניין שבאותה פרשה שבה הגוי מתנבא, האתון מדברת. כאילו הבריאה שבדרך כלל מחולקת בין חי למדבר, עלתה קומה, החי הפך למדבר, והמדבר הפך לנביא, כדברי הכוזרי הרואה בנבואה מעלה נוספת על פני המדבר. והנה סיפור שלכאורה היינו מסתדרים בלעדיו מצוין. לו הוא היה חסר, לא היינו חשים בחסרונו. מה תפקידו של הסיפור הזה? ברצוני להוציא בקצרה שתי הצעות. מצד אחד, בא סיפור האתון ללמד את בלעם ולנסות להביא אותו לחזור בו מדרכו. מה קורה עם האתון? האתון הייתה נאמנה מאוד לבלעם. הרי היא אומרת במר ליבה, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי, מעודך עד היום הזה, הסכן הסכנתי לעשות לחכו. ויאמר לו, הוא מודה, את צודקת, באמת היית בסדר. מעודך, מאז שאתה נהיית בלעם, אני משרתת אותך בנאמנות. אז למה אתה עושה לי את זה? והאתון רוצה לצאת ידי חובת אדונה. ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו. יש נאמנות בחמור לאדונו. מאידך, האתון מוכרחת לנטות, לעמוד, ללכת הצידה, בגלל מלאך השם שהיא רואה. ומה עובר בראשה של האתון בשלבים הראשונים של הסיפור? כאשר בלעם מצפה שהיא תלך בדרך, אבל היא רואה את מלאך השם. מצד אחד, יש לה נאמנות לבלעם. צד שני, ישנו מלאך השם. מה עושים? עושים פשרה. עושים מעקף. נכון, לבלעם לא יהיה כל כך נוח אם היא תסתה מן הדרך. אבל מצד שני, זה הרע במיעוטו. והנאמנות הזאת לבלעם מביאה אותה לא לעמוד, לא להפסיק ללכת. דווקא הנאמנות הזאת מביאה אותה לנסות למצוא את הנתיב בעזרתו היא תוכל להמשיך לצאת ידי שני הדברים. תוכל לתמרן בין שני הכוחות שפועלים עליה. בשלב השני, המצב כבר נהיה יותר מסובך. יש גדר מזה וגדר מזה. וכבר אי אפשר ללכת הצידה. אין לאן ללכת. אבל עדיין אפשר לעבור בדוחק. הפעם יהיה לבלעם קצת פחות נוח, ולא רק לצאת לסטות מן הדרך ולהישאר על גב החמור, הפעם הרגל תלחץ קצת. אבל זה רק הרגל, וזה קצת לוחץ, וזה קצת לא נעים, אבל זאת הדרך להמשיך ולשרת את שני האדונים גם יחד. לצאת ידי המלאך העומד לפניה, ולצאת ידי הנאמנות והמסירות שלה לבלעם. והוא כועס כי הוא לא מבין. פעם השלישית נאלצה האתון להכריע. אין פתרון. אין מוצא. הפעם במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם. הפעם היא כבר לא יכולה, הפעם היא לא יכולה לעשות מעשה שישרת את שניהם. הפעם אין מוצא ואין מפלט מן הצורך להכריע, והיא רובצת תחת בלעם. והוא מכה אותה במקל. ואז השם פוקח את עיניו, ויגל השם את עיני בלעם, והוא רואה את מלאך השם. והוא היה אולי יכול להבין שגם הוא הולך בעצם בדרך, שבה הוא מבין שהקדוש ברוך הוא לא כל כך ירצה לקלל. לא תאור את העם כי ברוך הוא. אגב, יש להניח שהוא לא בטוח, שהוא לא חשב ולא העלה בדעתו שהוא יברך. הקדוש ברוך הוא אומר, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אבל לא אומר, תברך אותו. הוא ברוך, אבל זה לא תפקידך. אולי הקדוש ברוך הוא, אחר כך אמר לי כן ללכת, אז לא כללה כזאת, אז אולי כללה אחרת, לא כללה גדולה, אז אולי כללה קטנה, לא משהו משמעותי, אז אולי קצת אחר. והנה, הקדוש ברוך הוא בסוף אמר לי ללכת, נראה. מצד אחד, הוא רוצה לשאת חן בעיני בלק, למלא את ייעודו, ואולי כפי שרשי אומר, לקבל את מתנותיו. ומצד שני, הוא יודע שהוא צריך להיות נאמן לקדוש ברוך הוא. אבל הוא חושב שהוא יצליח לתמרן, קצת ימין, קצת שמאל, קצת בלק ילחץ לו הרגל, קצת יהיה לו לא נוח, אבל יסתדר. פעמים רבות האדם פועל כך, ואולי לפעמים אפילו לכתחילה. מצווה האדם למצוא את הדרך כדי לצאת ידי שני דברים שמופעלים עליו. הוא לא העלה בדעתו שהוא בסוף יברך. ייתכן שהוא העלה בדעתו שהוא ירבוץ תחת בלק, פירושו של דבר שהוא לא יקלל. זה הדבר אולי הגרוע ביותר שהוא חשב, אבל נראה לי שהוא גם זה לא חשב. הוא אמר, נצא מזה איכשהו. וכשהוא המשיך ללכת, עשה לו הקדוש ברוך הוא את המשחק סימולציה הזה, כדי שישים להם באיזה מצב אתה נמצא. האתון נאלצה להכריע. אבל זו רק אתון. בשני השלבים הראשונים היא ניסתה לצאת ידי שניהם, מתוך תקווה שבזה זה יסתיים. אבל אתה אדם, עיניך בראשך, תבין שאין עצה ואין תבונה כנגד השם. אם נדמה לך שאתה יכול לתמרן, דע לך, לא תצליח. ואולי אם בלעם היה פוקח את עיניו, הוא מבין את הסיפור הזה לאשורו, הוא מסיק מסקנה ממצבה של האתון ואומר, גם אני הולך בדרך כזו, וגם אני זה שיצאתי לדרך מתוך תקווה איך שהיו לתמרן, יכול להיות שהוא היה חוזר. הוא אומר, באמת, למלאך אם רע בעיניך אשובה לי, זאת אומרת, אם תכריח אותי לרבוץ, אז אני אלך. והוא לא מכריח אותו. והוא אומר, אני אלך לדרך. וכך הוא יוצא לדרכו, הוא מגיע אל בלק. גם בלעם בהמשך עומד מול בלק באותם מצבים שבהם עמדה האתון. כאן אנחנו מגיעים לזווית השנייה. עד כאן עסקנו באתון הבא לרמוז לבלעם את עתידו כאשר הוא החליט ללכת. ובמידה מסוימת סיפור האתון משליך על העבר, על מה שכבר היה מאחרינו. תראה איך אתה נראה. תראה לאיזה מצבים אתה עומד להכניס את עצמך. מצד שני, סיפור בלעם והאתון מאוד מאוד מזכיר את סיפורו של בלק ובלעם. שהרי בלק שמצפה מבלעם לנאמנות, כשם שבלעם ציפה מאתונו. ובפעם הראשונה, כאשר האתון, דהיינו, כאשר בלעם לא בדיוק עונה לדבריו, הוא עוד לא כל כך מברך את ישראל בפעם הראשונה. זה עוד נשמע סביר, זה עוד נשמע דבר נסבל. והוא אומר לו, מן הרם ינחני בלק, מה עקוב לו כבועל, מה אזעום לו זעם השם, קצת קשה לי, כי מראש צורים מרנו, עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, ממנה אפר יעקב. אבל הברכה היא עוד לא כל כך נחרצת. אבל הוא כבר עושה איזשהו מעקף. הפעם השנייה, כשם שהאתון, בפעם השנייה ניצבה בפני מצב יותר קשה, והפעם כדי לצאת לידי שניהם, הייתה צריכה קצת ללחוץ את רגלו. פעם השנייה הוא כבר אומר דברים מובהקים יותר בשבחם של ישראל. לא הביט אבן ביעקב. הוא פותח ואומר עוד לפני כן, הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. הוא כבר אומר, אני הולך לברך. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. השם אלוהיו עמו, ובהמשך, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. אין עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. ואז, בלק כבר מרגיש הרבה יותר לחוץ. השירות שהוא מקבל מבלעם הולך ומתרחק, הולך ונעשה מלחיץ. ובלק עדיין מנסה. הוא עדיין מנסה להקות את בלעם. כשם שבלעם ניסה לסחוט מן האתון איזושהי התנהגות יותר נאותה, כך גם בלק אומר, בוא, נלך למקום אחר. לחנה אקחך אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוהים וכבות עולים משם. והפעם הברכה הרבה יותר מובהקת. וכשזה קורה כבר פעם שלישית, מבין בלק שלא מקרהו. כשם שבפעם השלישית, בלעם ויחרעף בלעם ויח את האתון במקל, כאן בפעם השלישית ויחרעף בלק אל בלעם ויספוק את כפיו. אין לו מקל להקות את בלעם. ייתכן שזה מה שהוא היה עושה לו היה לו. אבל הוא מייעץ לו ברח לך אל מקומך, כי אחרת זה מה שיקרה. ובעצם סיפור האתון מרמז על מה שעתיד לקרות. אבל זה לא היה יכול בלעם לדעת. בפירושנו הראשון לסיפור האתון, אמרנו שבלעם היה צריך להבין שזה משל עבורו. תבין, אין סיכוי לצאת ידי שניהם. אין לזה סיכוי. בסופו של דבר תצטרך להכריע לטובת הקדוש ברוך הוא. חבל על המאמץ. ואולי האתון מייצגת איזושהי ציפייה מבלעם להשיג את המסקנה, או לפחות להודיע לשלוחי בלק, תדעו לכם, הסיכוי הוא קלוש. לפי הרמב"ן, עונשו של, חטאו של בלעם היה בזה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו, קום לך איתם, הוא היה צריך להגיד להם. לא לקום בבוקר וילך עם שרי בלק. בלי להגיד להם כלום. היה צריך לקום ולהגיד, תראו, אני בא. הקדוש ברוך הוא אמר לי ללכת, אבל דעו לכם. זה יהיה רק מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי. והוא הולך איתם. אולי מאותה תקווה שהוא יצליח לתמרן. לפי הפירוש השני, מעשה האתון רומז למה שעתיד להיות. אני חושב שבזמן שהדברים קרו, לא היה יכול בלעם לפצח את החידה הזאת. מטרתה של החידה הייתה לתת לו צידה לדרך. וכאשר הדברים קרו, וכאשר הדברים התרחשו, וכאשר שלוש פעמים יצאו לו דברי ברכה ולא כללה, אז היה אמור בלעם להרגיש, וואו, והלא זה כבר מה שראיתי בדרך. אז הוא היה אמור לומר לעצמו, חשבתי שאם נצליח, בעצם כבר רמזו לי שאין סיכוי. וסיפור האתון בא לומר שאין פה מקריות. זה לא שהקדוש ברוך הוא חשב, כשהוא אמר לך בהתחלה לא, אז הוא לא רצה לקלל. אחר כך הוא אמר לך לך, אז אולי הוא כן רצה לקלל. אחר כך הוא שם לך ברכות, במין זיגזג כזה. בא סיפור האתון, הוא מודיע לבלעם, גם כשהרשיתי לך ללכת, היה ברור שבסופו של דבר אתה תרבוץ תחת בלעם. אתה תצטרך להכריע. ומשנגיע המעשה לידך, תראה שזאת הייתה התוכנית. אין פה מקריות. אין פה איזה מצב רוח רגעי שפעם הקדוש ברוך הוא אומר ללכת כי אולי נקלל. ופעם אחרת הקדוש ברוך הוא אומר לא ללכת בגלל שלא נקלל. סיפור האתון מלמד על התוכנית האלוקית. וכדי שבלעם ובלק, ידעו בסופו של דבר לתת למעשה שקרה, לברכות שנאמרו, לתת להם את המשמעות האמיתית, לדעת שזאת הייתה התוכנית מראש. בא הקדוש ברוך הוא ושם לבלעם איזה סיפור ברמז, שכשיקרה הדבר בסופו של דבר, הוא אומר לכם, וואו, זה היה מתוכנן מראש, עכשיו אני מבין מה היה הסיפור עם האתון. ואז בעצם הסיפור הושלם בתכליתו. הקדוש ברוך הוא רצה לברך את ישראל דווקא מפי נביא אומות העולם, וכרגע לא נסביר למה. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא שנביא אומות העולם יכיר בך, שהיחס בין ישראל לקדוש ברוך הוא יחס שאי אפשר לשנות אותו. אין פה מקריות, ואין פה אפשרות להפיס או לפרצות את הקדוש ברוך הוא שיסכים. אהבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל לא תלויה בדבר. וזה מה שבא סיפור האתון ללמדנו. כאמור, זה האהבה הזאת שהשם אוהב את ישראל, כמו שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך את הברכה לקללה, כי אהבך השם אלוהיך. וזה נכון, אבל זה לא בא במקום עבודתנו הרוחנית. זה לא מבטיח לנו גן של שושנים באשר נעשה, כמו שחשבו אבותינו בימי הבית הראשון, וכמו שנביאינו נצרכים פעם אחר פעם להזהיר את העם ולהודיעם שהעתיד לא מובטח. כי הדבר הזה שלכאורה נראה אולי סתירה, אהבתו הבלתי ניתנת לערעור של הקדוש ברוך הוא את ישראל מצד אחד, ומצד שני העונשים שנגזרים עליהם כאשר הם אינם הולכים בדרך. היו שחשבו שהדברים לא עומדים בסתירה. ואם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא יעניש אותנו. הביטחון הזה היה קשה מאוד לערער אותו לקראת סוף ימי הבית הראשון, כאשר הנביאים עומדים ואומרים, רבותיי, אתם גוזרים על עצמכם חורבן, והם לא מאמינים. בין השאר הם לא מאמינים, מכיוון שהם סומכים על זכות אבות, ועל אהבתו של הקדוש ברוך הוא את ישראל, והקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה. שני הסיפורים בפרשת השבוע, פרשת בלק, שניהם בעצם מלמדים על הכפילות הזאת. אהבה גדולה עד אין קץ מצד אחד, נכונות לתמרן את בלעם נביא הגויים עם בלק, עם כל כוחות הטבע הללו לבוא בסופו של דבר ולהכפיף אותם בפני אהבת השם את ישראל. ומצד שני מגיפה שפורצת מול ויצמד ישראל לבעל פעור. נכון? מבטיח הקדוש ברוך הוא גם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. אבל עונש בו יבוא. גלות בו תבוא. והיא תהיה חרפה והיא תהיה קשה. ופרשת בלק מניחה את היסודות לעניין הזה. לא עוד חטאים של דרך ומדבר, אלא חטאים של ארץ נושבת, ארץ חיים בעמים ותרבויות, והיכולת הזאת לתמרן ביניהם. הסכנות הן הצבאיות, והן אלה שמנסה כאן בלק מצד אחד, והסכנות הרוחניות מצד שני, וביניהם אנחנו צריכים לדעת למצוא את דרכנו. לסמוך על עזרת השם כשצריך, ולפעול מבחינה רוחנית כשצריך. ולוואי, ונדע גם אנחנו היום, כשמתמודדים עם סכנות מבית ומחוץ, לחלקל צעדינו בתבונה רבה. אל מול הסכנות החיצוניות, מותר לנו לדעת ולחשוב, קדוש ברוך הוא יציל ויושיע, כשם שהיה עד כה, כשם שנשא אותנו ממצרים ועד הנה. מה שאולי צריך להדיר שינה מעינינו, אלה הסכנות הרוחניות. אלה שמסכנות את הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא, אל תורתו ומצוותיו. פה, הקדוש ברוך הוא יתבונן במעשינו, ויצפה לפעולתנו, ופה נהיה אנחנו אחראים. ולוואי ונשכיל למצוא דרכים וכלים, לצאת ידי חובתנו זו, ולהיות ראויים לישועה גם מול אויבינו החיצוניים.